ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת בו, ואנחנו כבר עסוקים עמוק לא ממש ביציאת מצרים, ממש אוטוטו יציאת מצרים, אבל אנחנו גם בפרשה הזאת כמניין בו. שלוש מכות עוד נמצאות בפרשה שלנו. והייתי רוצה להתעסק בחלק הזה, בחלק הראשון, על דברים קצרים אבל נפלאים מאוד שאומר שפת אמת על הפרשה. ידוע היה בעל יסוד ושורש העבודה, אחד מספרי המוסר הבסיסיים שלומדים, רבים רבים לומדים את הספר יסוד ושורש העבודה, רב אלכסנדר זיסקין מהורדנה. היו מספרים עליו תמיד שהוא היה שולט ברגשות שלו בצורה נפלאה ביותר. עד כדי כך היו אומרים עליו שהלב שלו כמעט נראה כמו ארון מגירות. כל אחד מהמגירות יש רגש אחר. כשעבודת השם היה צריך בשביל עבודת השם מסוימת קצת התפעלות, אז הוא היה פותח את המגירה הזאת בלב, מגירת הלב של ההתרגשות, והיה שואב ממנה את ההתרגשות הזאת כביכול. אם היה צריך איזשהו מידה של תיעוב, יש מקומות שכתוב, לא תתאב, כן תתאב, יש, התורה נותנת בכל מיני מקומות, עבודה זרה צריך לתאב, אז גם שם פתאום הייתה נפתחת המגירה המתאימה, ומשם רבי אלכסנדר היה לוקח את הכמות המדויקת של הרגש. לא יותר ולא פחות, ממש מה שצריך, שזה באמת, הרי אנחנו, הרגשות שלנו תמיד מתקצנים בנשון קיצוניות, אדם פתאום מתלהב, יכול מדי להתלהב, ולפעמים כשהוא כועס, או שהוא מתאב משהו, הוא מתאב קצת מדי הרבה. אבל גם אותו דבר בקשר לאהבה, לשמחה, לצער, לתקווה, לכל העניינים, כל הדברים האלה שייכים לרגש. הוא ידע בצורה מאוד מיוחדת לשלוט בדברים, לשלוט בזה, וזו מלאכה לא פשוטה בכלל. האמת היא שבעיקר אם אנחנו מבקשים או דורשים דרישה הפוכה, אם אנחנו רוצים מבן אדם להפעיל איזושהי נטייה שהוא לא רוצה, ואנחנו אומרים לו תעשה את זה, הוא לא אדם שיודע לשמוח, הוא לא אדם, ואומרים לו תהיה בשמחה, וזה בדיוק, יש בני אדם, לא רק שהוא לא יודע להיות בשמחה, אלא לצערנו הוא נתון באיזושהי צרה מסוימת או בכאב, או סתם באיזה מצב רוח שהוא קם על רגל שמאל. אז מאוד יהיה קשה לו להיות בשמחה. מצד שני אנחנו יודעים שמצוות שמחה בחג, בחגים בכלל, זה מצווה דאורייתא, שהיא באמת לא פשוטה ולא קלה. הגאון מווילנה אמר על המצווה, מצוות תעשה של השמחה בחג, שהיא מצווה קשה, והיא מצווה אפילו הכי קשה בחגים. כי לפעמים בן אדם קשה לו. אחד הדברים, אחד הדימויים הכי, איך נקרא לזה, הוויזואלים, החזקים שאנחנו זוכרים מציאת מצרים, זה משארותם צורות בסמלותם, את הצרור על הגב, בני ישראל יוצאים מצרים, עם שק קטן על השכם. מה יש בזה? מה יש את המעט מטלטלים, את הרכוש? לא. מה היה להם שם? הרי אם תכשיטים הם באמת קיבלו צון ובקר, אבל מה היה מונח בצרור? היה מונח המצות. כך כתוב בפרשה, פרשת השבוע. מכל החפצים, מה עם ישראל בחר לשמור? את המצות. לא סתם לקחת אותם על הגב, אלא צמוד לגב, צמוד לגוף. את הלחם הזה שיש מצווה לאכול אותו, כזית מצה, זה בדיוק מה שהם לקחו לגב, כמו שכתוב בפסוק, משארותם צורות בסמלותם על שכמם. ואז המדרש מוסיף משפט אחד, למה הם עשו את זה? הרי שוב, הם קיבלו תכשיטים וסמלות, היה להם הרבה נכסים כשהם יצאו עם מצרים, הרבה חפצים. מה פתאום את המצוות המצה הם לקחו בסמלותם על שכמם? למה לקחו את השק הזה והניחו את זה לשכם לצאת איתם ממצרים? אומר המדרש, מכיוון שהיו מחבבים את המצווה. הם רצו להראות, חיבוב מצווה, אני לוקח את זה על הגב שלי, וכל הדברים האחרים, אני סוחב בצורה אחרת. השפת אמת, על זה מוסיף ואומר, הוא אומר שבאמת כשאדם אוהב את הדבר, זה מפתח של שמחה. ולא רק זה, והוא מוסיף משפט, אני חושב שאני אעשה לדייק בלשון שלו, כי הלשון שלו היא הרי ידוע, שפת אמת באמת קיצר בלשון, וחידד את הדברים שיהיו חדים מאוד. שפת אמת אומר, כי היה המצווה הזאת ראשונה שנצטוו בבני ישראל, וקיבלוה בשמחה, וזה המשפט הנחשב המפתח שהשפת אמת מוסיף, זה הכנה לכל הדורות שיוכלו להרגיש שמחה בעשיית המצווה. זאת אומרת, מה זה שמחה אמיתית? שמחה שאדם שמח, זה בא מסיפוק נפשי, זה לא הרי, תיקח בן אדם, תגיד לו תרקוד, אז זה נקרא שהוא שמח, ודאי שלא. שמחה באה כשאדם יש לו סיפוק נפשי. אז זה הרגשה שבא מבתוך, אז הוא באמת שמח. ודאי שכל השתייה למיניה ולסוגיה לא משיגים את התוצאה של שמחה. אני זוכר שפעם נכנסתי עם שכן, היה לי שכן שלא שומר תורה ומצוות, ונכנסתי לאיזשהו חתונה של שכן נוסף שלנו, שומר תורה ומצוות, בחור ישיבה, בן תורה. והשכן שואל אותי, תגיד לי, הבחורים פה שמחים וצוהלים ורוקדים, מה, שתו משהו? מה הם שותים בשביל זה? ואמרתי לו, לא, הם שמחים, כי באמת הם משתתפים בשמחתו של החתן. לקח לו כמה דקות להבין את זה. באמת, אני, מי שלא רגיל לדבר הזה, זה נקרא שמחת מצווה. זה המהות של שמחת החג, שאנחנו נצטוונו לשמח בחגים, כי השמחה שלנו צריכה להיות שמחה מהפנימית. וזה מה שהשפת אמת אומר, השמחה של המצווה זה דבר גדול מאוד. זה דבר עצום. כי השמחה הזאת מראה שאני שמח באמת בדבר, ואני מאמין בזה, וזה מה שאוף מעביר לילדים שלי את ההרגשה האמיתית. זה הדבר החיובי, זה הדבר הטוב. רק בגלל שאין פתרונות קסם. אי אפשר לכפות על הלב דברים. איך אי אפשר לכפות על הלב רגע של שמחה? אבל אם אנחנו עושים את הדבר בשמחה, אוטומטי הילדים שלנו מבינים כמה אנחנו אוהבים את הדבר. ולכן הם יועשו את זה. ואני אומר לכם, זה דבר מדהים. פגשתי לפני כמה שנים בחור צעיר, שעזב, אם נקרא לזה ככה, עזב את דרך התורה והמצוות. ושאלתי אותו שאלה, מאיכן הגיע לך? הרי אבא שלך באמת תמיד חכם גדול, ירא שמיים, אברך בן תורה. אז הוא אמר לי משפט אחד ומשפט מאוד מאוד חזק. אמר לי, אבא שלי כשהוא היה מגיע הביתה כל פעם, ולא היה כסף בבית וקשה, הוא היה אומר, טוב, בשביל התורה צריך להצטער, צריך לסבול בשביל התורה. עכשיו, כשאבא אמר את זה, יכול להיות שהוא אמר את זה באמת מאמת פנימית, הוא ככה הרגיש וככה הבין. אבל מה הילד הבין? שבשביל תורה זה צער, זה כאב, זה קושי. אז הילד הבין שברגע הראשון שהוא יכל להשתחרר מהצער והקושי, הוא עשה את זה מיד. ולכן הוא עזב את הכל. ומבחינתו בצדק. מי שבאמת רוצה לבחור את הדרך הזאת, צריך לעשות אותה מתוך שמחה, לבוא הביתה, להגיד, כן, אני בחרתי, לא משנה באיזה דרך, בדרך שאתה בוחר בה, תעשה אותה מתוך שמחה, אם אתה רוצה להעביר אותה לילדים שלך. ואז אתה לא צריך להסביר כלום. הם מרגישים והם מבינים את זה. ולכן יש בספר של הרב וולבה, יש ספר שהוא כתב, אדם בעיקר, והוא כותב שם על הנושא הזה של מה גורם לעצבות. והוא אומר שדווקא כשאדם לומד מוסר, זה נראה לנו שזה מביא אותו לעצבות, כי פתאום הוא רואה את הנגעים של עצמו, את החסרונות של עצמו. אבל זה ממש לא כך. זה הטעות, הוא אומר. הוא אומר שהוא עוד, הוא כותב שם עוד, עוד, עוד בזמן שהוא היה במיר, הוא שמע מהמשגיחים של מיר, מראשי הישיבות, שכשאדם לומד מוסר, אז הוא מרוצה מהחיים שלו, הוא שמח בחלקו. ככה זה, כי הוא פתאום מבין מה טוב ומה לא טוב, מה נכון ומה לא נכון. והכי חשוב, נכון, זה מצוות יציאת מצרים לא קשורה לשמחה, בכלל, הנושא הזה של שמחה. איפה בכלל הצטווינו לשמוח? בכלל, הביטוי הזה, האמרה הזאת, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, לא בטוח שהיא אמרתו של רבי נחמן מברסלב, שהיא מעבירים, ככה, ידוע שזה... זה תמיד תואמת אולי את חסידות ברסלב, אבל לא בטוח שהמקור הוא מרבי נחמן מברסלב, אבל האמת היא שבתורה כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה מתוך שמחה, וזה מדהים, כי שם כמדומני בפרשת כתבות, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, ושם שואלים המפרשים, איפה הצטבנו לחיות, לעבוד השם מתוך שמחה, שיש, שכתוב שם בפרשת כי תבוא, כל מיני צרות שעם ישראל מקבל בגלל שהוא לא עבד בשמחה. אבל התשובה היא פשוטה, לא צריך לצוות אותנו לעשות בשמחה, כי אם אנחנו לא עושים בשמחה, זה אומר לנו שאנחנו לא אוהבים את הדבר, ולא מקושרים ולא מחוברים אליו, וזה הכאב הגדול ביותר. האמת היא שיש ספורנו מעניין, מי שמעיין הספורנו בפירושו לתורה, הוא כותב על הפסוק בפרשת ביקורים, ואכלתם שם לפני השם לוקחכם, ושמחתם בכל משלחתכם, אומר הספורנו מעניין, הוא מחלק את הפסוק שם בצורה שונה, הוא אומר, ואכלתם שם לפני השם לוקחכם, ושמחתם, נקודה, ואז אחרי זה בכל משלחתכם. הכוונה היא שיבדו את השם בשמחה, בכל משלחתכם זה ואכלתם ושמחתם, יש כן ציווי, אבל זה כמובן חידוש גדול ועל דרך הדרש, אבל לא רואים שום מקום שיש אכן בתורה את הציווי הגדול הזה של שמחה, שמחה של המצווה. אבל זה מה שלמדנו, המדרש מלמד אותנו על עם ישראל שלוקח על הגב שלו את השק עם המצות, ודווקא עם המצות שאיתם הוא יעשה את המצווה, להראות שזה הדבר החביב ביותר.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר, ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה, ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם, ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. לפרטים 03-90-30-580, בית המעשר, 03-90-30-580.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין סלק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
פסח במופטה ברומניה, חוויה לכל המשפחה. אתם תחזרו בריאים יותר עם שיפור במדדים הרפואיים, ותיהנו מחוויה הכוללת תוכניה עשירה למבוגרים, משפחות וילדים. מה בתוכניה? מה לא? טיולים בחבל ארץ מרהיב ביופיו, מופעים של אמנים מובילים, הרצאות מרתקות, סדנאות חווייתיות ושיעורי תורה לאורך כל הנופש. היזהרו מחיקויים, כי מופטה יש רק אחת. לפרטים והרשמה 03-964-1555, 03-964-1555, או כנסו למופתה.org.
רק ביום ראשון ברשת מחסני חשמל מנקים את כל המדפים והתצוגות. לדוגמה, מקררים הפוכים 2690, מכונות כביסה מ-690, מקפיאים מ-550, מחשבים ניידים מ-770 שקלים. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. זה קורה ביום אחד בלבד, רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
שדרגנו את הקורס. מחזור חדש של קורס פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור עומד להיפתח בשלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות, שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-700-50-66-22.
הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. זה קורה ביום אחד בלבד, רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת בו, ואנחנו ממשיכים פרשה אקטואלית. דבר מאוד מעניין, כשמשה רבינו מקבל את הציווי מהקדוש ברוך הוא על מכת בכורות, לפני מכת בכורות, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שעם ישראל ישים את הדם על הדלתות והמשקופים, וככה יוכלו לראות באיזה בית, בית שייך ליהודי, למישהו מעם ישראל, והבתים האחרים זה בתי מצרים. מאוד מעניין, מי שמסתכל על על צורת הציווי, על לשון הציווי, רואה דבר מעניין. כשהקדוש ברוך הוא נתן הוראה למשה רבינו, הוא אומר, קודם כל לשים דם על הדלתות, ואחר כך על המשקופים. הדלתות, הכוונה ימין והשמאל, על המזוזות, ועל המשקוף, כמו שזה נקרא אצלנו, ולא על למעלה של זה, ואחר כך על המשקופים. משה רבנו, כשהוא נתן את ההוראה לעם ישראל, מעניין, הוא שינה את הציווי. הוא אמר קודם את המשקופים, ואחר כך את המזוזות. קודם את הלמעלה, ואחר כך את הצדדים, אם ננסה להעביר את זה לשפת המעשה. יש ביאור נפלא של הקדושת לוי, כמדומני הקדושת לוי אומר את זה. למה משה רבנו שינה מההוראה של הקדוש ברוך הוא? משה רבנו קיבל הוראה שקודם כל דלתות, ואחרי זה משקופים, הכוונה קודם בצדדים, ואחר כך למעלה, גמרנו. אומר הקדושת לוי אולי זה דרך החסידות, אבל רואים פה דבר מאוד מאוד מעניין. משקופים ומזוזות זה למעשה מסמל הרי שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול כששולח את משה רבינו, אפשר לצייר את הדברים, המשקופים, זאת אומרת הצדדים, הדלתות אם נקרא לזה כך, קודם כל הצד הימין והשמאל זה אבא והאמא שמלווים אותנו תמיד. העליון, זאת אומרת המשקוף שהוא העליון, זה מסמל את הקדוש ברוך הוא, שהוא באמת מעלינו, מעל כולן, מעל אבא והאמא ואנחנו. שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו, נותן לו הוראה, הוא כביכול בענווה מסוימת אומר לו, קודם כל המשקופים, קודם כל תיתן, סליחה, על הדלתות, על הימין ועל השמאל, קודם כל שיכבדו את האבא והאמא, לאחר מכן כולם ביחד יכבדו אותי, ואחר כך ישימו על המשקוף העליון למעלה, מעלינו. משה רבינו קיבל את ההוראה בצורה הזאת, אבל הוא שינה ואמר, רגע, הקדוש ברוך הוא אולי העביר את הציווי בצורה של ענווה, אבל האמת היא לא כך. האמת היא שקודם כל, דבר ראשון, משה רבינו אומר, קודם כל את הלמעלה, קודם כל, דבר ראשון, המשקוף הוא הכי חשוב, זה הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה את הדלתות, ימין והשמאל, האבא והאמא. כי מי שאין לו, אין לו את היראת שמיים, אין לו את משהו שמעליו, אין טעם בזה שישים במזוזות, אין טעם שישים את האדם ויסמל ויחבר את עצמו לאבא ולאמא, כי כולם ביחד חייבים בכבודי. אבל אני חושב לראות את החלק הזה בקדושת לוי, את החלק איך שהקדוש ברוך הוא, לא רק בענוותנותו, אלא הקדוש ברוך הוא כביכול, אפשר להגיד את המשפט הזה, ענווה לקדוש ברוך הוא, אבל כמובן שיש מושג שאנחנו צריכים להתחבר למידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא ענו, אף אנחנו, אנחנו צריכים ללמוד ממידתו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תכבדו את ההורים לפני שאתם מכבדים אותי כביכול. כי יש בדבר הזה, יש מושג, הגמרא אומרת, מי שכופר בטובתו של חברו, סופו שיכפור בטובתו של מקום. מה הכוונה? מה זה איזשהו, זה עונש? לא, זה לא עונש, זה הדרך חיים. אם אדם לא מכיר בטובה של החבר, אין שום סיבה שאחר זמן מאוד קצר, הוא גם לא יכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא קם בבוקר. אם הוא לא אומר תודה לחברים שלו במשך היום, למה שבבוקר כשהוא יקום יגיד תודה לקדוש ברוך הוא? ואיפה היסוד הראשון ביותר של הכרת הטוב? זה להורים. להורים שלנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה רוצה להגיע, זה בא כביכול מהצד שלו, מהכיוון שלו, אם אתה רוצה להגיע להכרת הטוב ולהיראת השם, ולהבין שהכל מאיתו יתברך, קודם כל תפנים היטב את הכרת הטוב להורים. ובאמת אני חושב שהנושא של החינוך היהודי, ההתרשמות הגדולה ביותר, זה כשרואים חינוך שיש בו, המהות של החינוך זה כיבוד הורים וכיבוד שם שמיים. כי זה מעניין, כי לפעמים הייתי אומר שזה לא קשור אחד לשני. אנחנו נכניס, אני הייתי אומר, שנכניס להרבה אנשים בראש שצריך לכבד את ההורים, הם עזרו לנו, עוזרים לנו, יעזרו לנו. מה זה קשור בכלל למשהו דתי? למה זה צריך להיכתב על הלוחות, כבד את אביך ואת אמך, כתוב בעשרת הדיברות? מה זה כזה, מה זה חשוב? יותר, אנחנו לא שזה מה זה חשוב, אלא מה זה קשור בכלל לנושא הדתי? למה צריך להדגיש אותו? אבל התשובה היא, כי זה בסוף בשורש. אם אדם חושב שמגיע לו ושהכל בסדר והעולם נברא עבורו, אז גם ההורים עשו כל מה שעושים בשבילו, כי מגיע לו. אז למה שיכבד אותם? הוא לא מרגיש צורך לכבד אותם. אבל הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו, הוא אומר לו, קודם כל, תשימו דם על המזוזות, מצד ימין האבא, מצד שמאל האמא, ואחר כך שימו דם על המשקוף, שזה עליי, על הלמעלה. משה רבינו החליט להחליף, כי משה רבינו כבסיס של הדברים אמר, רגע, ענווה, זה נכון, אולי הנחיל לי דרך, שאני אעביר את הדברים, את ההוראה הזאת הכללית לעם ישראל, אבל חשוב לי מאוד, לא פחות, שקודם כל יהיה יראת שמיים, כי יראת שמיים גם מביאה לכיבוד אביהם. הדברים כאילו משולבים זה בזה, ואי אפשר להפריד אותם. הרבה אנשים לפעמים אומרים, מה זה קשור? הוא בכלל לא רק כיבוד אביהם, מידות ונושא של בן אדם לחברו, לבן אדם למקום. אין לזה קשר, יכול להיות מאוד הומני. וזה מאוד מעניין, דווקא אלה שהם, שוב, אני לא נכנס לכלל רחב יותר, אבל יש הרי ביהדות הנושא של צער בעלי חיים, הוא מאוד מאוד מאוד, מה זה מאוד? הוא בסיסי עד רמת הדאורייתא, לצער בעלי חיים. ומעניין שרוב ארגוני צער בעלי חיים, הם רחוקים, אני אומר את זה בלשון למטה אולי, מיהדות, מדת. יש להם יותר, הם יותר רחוקים משמירת מצוות בוודאי. למה זה ככה? למה יש איזו סתירה? כי למעשה מי שמשקיע במקום שזה לא בא מרקע אמיתי של שמירה על כבוד החיות וצער בעלי חיים, משום שאלוקים שברא את העולם הוא זה שאמר לנו גם לשמור על בעלי החיים ולא לצער אותם. אז הוא אמר עוד דברים. אבל אם זה בא מחלק האומני, נטו האומני, פתאום רואים שבקומות אחרים הם פחות אומנים, ועל זה אמר חפץ חיים, כמדומני חפץ חיים, לפני השואה האיומה, כשהיה תור באחד המקומות בדואר, בשביל לקבל דברי דואר, והיה תור ארוך, ומישהו נכנס עם הכלב שלו, ואחד מפקידי הדואר קם, ועזב את התור, והלך ללטף ולחבק את הכלב, הוא אמר, איפה שמכבדים בעלי חיים, יותר מבני אדם, ישחטו בני אדם כמו ששוחטים בעלי חיים. וכשהוא אמר את זה, זה היה נשמע קצת, לא מטורף, אבל קצת בוטה מדי. וראינו איך שגרמניה הייתה נראית לא הרבה שנים לאחר מכן. אז התורה מלמדת אותנו, קודם כל, כיבוד אביהם, לאחר מכן כבוד שמיים, וזה בא ביחד, כי אנחנו צריכים להכיר, בבסיס של הדברים, להכיר טובה, לכל מי שנותן לנו, ההורים שלנו, הידידים שלנו, ומעל הכל, הבורא יתברך.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
חי תמיד איתי.
מתגעגעים לחיור שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
סליחה, יש לכם אולי נגן MP3 של העונה החמישית של חברת אריאג? ואתה יודע אולי איפה משיגים את המשחק המרוץ לבודקה של חברת אריאג?
מה? ילדים, מה נראה לכם? זה נקודת אריאג פה?
את כל מוצרי חברת אריאג ניתן להשיג בנקודות אריאג בכל רחבי הארץ. לרשימת נקודות תרי"ג בעירכם חייגו 0722-796666, שלוחה 2.
אבי ממרן, אפשר לשאול עם איזה מכשיר חכם אתה בוחר להשתמש לצורך עבודתך?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה, לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשוד ב... דין סלג בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 80-97.
רק ביום ראשון ברשת מחסני חשמל מנקים את כל המדפים והתצוגות. לדוגמה, מקררי ארבע דלתות מ-2,790, תנורים מ-590, מערבלים מ-39, קיריים מ-290, הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. זה קורה ביום אחד בלבד, רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
פסח במופתא ברומניה, חוויה לכל המשפחה. אתם תחזרו בריאים יותר עם שיפור במדדים הרפואיים ותיהנו מחוויה הכוללת תוכניה עשירה למבוגרים, משפחות וילדים. מה בתוכניה? מה לא? טיולים בחבל ארץ מרהיב ביופיו, מופעים של אמנים מובילים, הרצאות מרתקות, סדנאות חווייתיות ושיעורי תורה לאורך כל הנופש. היזהרו מחיקויים, כי מופתא יש רק אחת. לפרטים והרשמה, 03-964-1555, 03-964-1555, או כנסו למופתא.org.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
מבדיקה שערך מגזין ממון של ידיעות עולה כי במכבי טיפולי השיניים במחירים המשתלמים ביותר. לדוגמה, סתימה לבנה, עקירה כירורגית או טיפול שורש, רק ב-22 שקלים.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים, יש מכבי.
לחברי מכבי שלי ברשת מרפאות מכבי דנט ומרפאות בהסכם, כפוף לתקנון השב"ן.
חברים חברים, אבל דבר אחד אין מצב שניתן לכם, לשלם ביוקר. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם בישראל, שחוסך לכם עד אלפי שקלים בשנה. עדיין לא חברים שלנו? זה עולה לכם ביוקר. חייגו כוכבית 507, הצטרפו ללאומית ותתחילו לחסוך. כפוף לתנאי השב"ן.
עולם התורה וההלכה, עוצר נשימה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות שבת במשנה ברורה.
הנה המונחים על השולחן. האם מותר לטלטלם כדי לערוך את השולחן?
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. יום ראשון 22:00, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת בו, ואני חושב שכדאי ביחד לנסות לחשוב לרגע על פרעו. אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת בו, זה כבר שלושת המכות האחרונות, שלוש המכות האחרונות שניתחו על מצרים, שהובאו למצרים, ו... בפרשה הקודמת, שבע מכות. ננסה שנייה לחשוב על פרעו. מה נראה לנו? מי הוא האישיות המאוד מוזרה הזאת? הוא רואה אחד לאחד שכל מה שמשה רבינו אומר לו, הכל מתקיים. מה הוא באמת חושב שאין אלוקים ואין עם ישראל ואין כלום? עד כדי כך כתוב, ננסה להבין, זה המדרש שאומר, אנחנו שרים את זה ככה בפרעו בפיג'מה באמצע הלילה, באמת כתוב מפורש שבליל מכת בכורות, כשמשה רבינו אומר לו מפורש, בלי איך אומרים, בלי להתבלבל, בחצות הלילה, כל בכורי מצרים ימותו, ואתה גם כבכור, הוא הולך לישון, לובש פיג'מה אפילו בלי איך אומרים, יש כאלה שהולכים לישון עם בגדים, שמה יצטרכו לקפוץ באמצע הלילה, שום דבר, הולך לישון עם הפיג'מה, לא צריכים להעיר אותו, כשהתחילה מכה, כתוב שהעירו אותו באמצע הלילה. אז מה? מדובר פה על איש לא רציני. פרעו, מלך מצרים, צריכים להבין, זה אחד ממנהיגי העולם. האמת היא שהיום בעולם שלנו שרואים כל מיני מנהיגים מסוימים, אולי זה קצת פחות מטמיע. אבל בכל אופן, התורה מתייחסת לפרו באמת, דרך אגב, שים לב, בכל מקום כתוב פרו מלך מצרים, פרו מלך מצרים. התורה גם, והקדוש ברוך הוא כששלח אותו, את האלוקים שלח את משה רבינו תמיד לפרו מלך מצרים. חיבד אותו, את האויב שלנו גם צריך לכבד, לא לזלזל בו, ובאמת הוא היה אדם רציני. חרטומים, מלכות מצרים, בכלל, ארץ מצרים הייתה מרכז החרטומים העולמי, היא שלטה על כל העולם. אז מה מדובר על באדם לא רציני? הוא לא מבין. אבל התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. הרמב״ם כותב שפרעו זה סמל של היצר הרע. מה היצר הרע עושה לנו? הוא עושה לנו דבר מאוד פשוט. מפריד כל הזמן בין הרגש לשכל. ביותר נכון, נגדיר יותר נכון. חוצץ לנו בין הידיעה למעשה. אני אתן לזה דוגמה. הנושא של הסיגריות. אני לא מטיף בשער, אבל סתם מציאות. אני לא חושב שיש היום בכל העולם מישהו שיגיד שסיגריות זה דבר בריא. או יותר נכון, מישהו שיגיד שסיגריות זה לא מזיק לבריאות. בריא אין מה לדבר, שזה לא מזיק. אבל בכלל יש כל כך הרבה אנשים שלא רק שאומרים לי זה לא יקרה. אין מה לעשות. הידיעה לא משפיעה, כי יש כמובן רגשות מסוימים שמושכים אותי לעשות את הדבר הזה. יש כל כך הרבה דברים. הרי מדברים על זה אלף, מה זה אלף? אלפי פעמים. שאנשים שנוהגים לא להתעסק בפלאפון ולא לעשות כל מיני דברים, ואתה רואה ברחוב, מי שנוסע ביום יום רואה דברים מדהימים, אתה רואה יום יום אנשים, למה? כי זה מפריד לנו, יש יצר הרע, הוא עצום וענק לחצוץ בין הידיעה למעשה. אתה יודע שזה דבר לא טוב, לא בריא, מסוכן, אבל במעשה אתה עושה את זה. הרגש, רגש לפעמים של כבוד, של כל מיני דברים, משתלט על השכל, פשוט משתלט, וזה בדיוק היצר הרע. היצר הרע הוא לא איזשהו פרא אדם פרחח, הוא פשוט יודע לגוע בנקודות הנכונות, איפה הרגש יכול להשתלט לנו על השכל. וזה בדיוק מה שקרה לפרו. פרו, כשתפסנו אותו ברגע, איך אומרים, ברגע האמת, הוא הבין היטב, יש פה משה רבינו, ויש עם ישראל, זה עם הנצח, ויש אלוקים, ואני צריך להוציא אותם ממצרים, ואוי ואוי מה שאני עושה. עד כדי כך פעם אחת פרו עוד אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, הוא ידע את זה, זה לא היה כזה חידוש גדול. אבל ברגע שמשה יוצא מהארמון, הכל מסתובב חזרה, הכל חוזר חזרה, למה? אני רוצה כבוד, אני רוצה כך, יש לו כל מיני אינטרסים רגשיים שמשתלטים לו על השכל. ממש כך, ואני אומר לכם את זה גם, הנושא של התבוללות, אחד הדברים הכואבים ביותר בכלל בעם היהודי בתקופה הזאת, ואני זוכר שכשהייתי גר בחוץ לארץ ומשוחח עם חבר'ה צעירים שהיו כבר עמוק עמוק בתוך העסק הזה של הקשר עם מישהו לא יהודי או מישהי לא יהודיה, והייתי יכול לשבת איתו כמה שעות ולהסביר לו ולנתח איתו, ובאמת מבחינה שכלית להסביר למה לא להתבולל. אפשר להתווכח על זה, זה לא, גם על זה, זה יש דמוקרטיה, אבל אתה מסביר, ובסוף הארבע, חמש, שש שעות, הוא מבין אותך. הוא אומר לך, תשמע, הבנתי. והלך הביתה בחזרה, וחזר, לאיך נקרא לזה בלשון עדינה, למקום הפשע, והכל פשוט בטל ומבוטל, יום אחרי זה הוא פוגש אותי, יומיים אחרי זה. הבנתי, אבל הדברים השתנו. הרגשתי אחרת אחרי זה. חזר הביתה, פגש שוב פעם את אותה בחורה שאיננה יהודיה, והכל בטל, כי הרגש איבד באותו רגע, השתלט לו על השכל, ואיבד את כל מה שהוא הבין, והוא אמר, הוא באמת הבין. לפחות אני חושב תמיד, כשאנחנו יודעים מי האויב שלנו, הרבה יותר קל לנו להתמודד איתו. הבעיה תמיד שאנחנו לא יודעים מי האויב, אנחנו חושבים תמיד שהאויב שלנו הוא נמצא שם רחוק, שהוא איזשהו איש רע, ונראה בצורה גם כל כך גרועה, שאנחנו באמת אומרים, טוב, אנחנו לא פוגשים את היצר רק כל כך הרבה, מה כזה, מה אנחנו עושים מנו עסק? אבל כן, אנחנו נבין שהרבה ידיעות שאנחנו אוספים ואוגרים במשך הזמן, הן ידיעות כל כך חשובות לחיים שלנו, הרוחניים, לחיים הבריאים שלנו. ואנחנו מזלזלים, כי הרגש משתלט לנו על השכל. וכמו שאמרתי, לא לחינם, הרמב״ם אומר שפרעו הוא סמל של היצר, לא שהוא הפריע לעם היהודי. כי הוא סמל של אחד שיודע דבר מסוים, יודע ב-100% ולא מתווכח עליו אפילו, אבל בפועל, במעשה, הוא לא יעשה, הוא עושה בדיוק הפוך. מכל מיני סיבות, מסיבות רגשיות כאלה ואחרות. ואחרות זה פשוט מדהים. כמה פרעו, מי שקורא את הסיפור, זה נראה לנו שכאילו, פרעו, כשכתוב בתורה, הרי זה באמת הרבה דנים בדבר, הרי כתוב ש, ואני אקשה את לב פרעו, הרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אל תדאג, הוא לא יתלהב מכל מה שאנחנו עושים לו, אנחנו נקשה את ליבו. מפרשים, רוב המפרשים מסבירים שהקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו, לא רק שהוא, זה לא שחס וחלילה הוא נאבד לו, איבד לו את הבחירה, אלא כי יש כאלה ניסים גלויים, אז הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו להחזיר אותו למצב נורמלי, שלא יתת ליבו כל כך להתלהב מהניסים. אבל בשכל הוא היה אמור להבין את זה בצורה מאוד פשוטה, כי כתוב הירא מדבר, הירא את דבר השם מעבדי פרעה. כתוב שכל כבר מצרים באו התלונות לפרעה. תגיד, אתה לא מבין מה שקורה פה? אתה לא מבין שיש פה העסק הזה רציני? אבל פרעה ישר חוזר לסורו. כן, וזה נראה לנו מהצד אפילו קצת מגוחך, ואנחנו בעצמנו כל כך הרבה פעמים, אני אומר את זה קצת אולי בקיצוניות, פרעונים קטנים, שאנחנו שומעים דברים, מקבלים דברים, יודעים דברים בצורה ברורה, אנחנו לא מתווכרים. אבל במעשה בפועל אנחנו לא עושים. וזה חבל. זה חבל, כי זה יצר בכל דבר, אמרתי, הן ברוחניות והן בגשמיות. אז כשאנחנו לומדים את הפרשות, פרשיות האלה של יציאת מצרים, חוץ מהאמונה שמתחדדת אצלנו כשקוראים את סיפורי יציאת מצרים, אני חושב שאת הנקודה הזאת של פרעו סמל של יצר, לראות את כל הסיפור הזה בעין הזאת, בהסתכלות הזאת, בזווית הזאת, שאנחנו לא נהיה פרעונים קטנים. זה פשוט מה שאנחנו יודעים, כדאי לנו לחבר למעשה שלנו, שהרגש שלנו לא ישתלט לנו על השכל. זה עבודה עצומה, זה עבודה לא פשוטה בכלל, אבל כשלומדים את הדברים ויודעים כבר מי האויב שלנו, יש בזה אפשרות עצומה, אולי חלק קטן לפחות, לתקן במשהו. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר והמסור, לישי פופובסקי, למנדי אור, לכל הצוות של רדיו כל חיי הנפלא. לכם המאזינים, לא נשאר לי לאחל אלא המשך האזנה רבה ומועילה, שבת שלום ומבורך לכולכם.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה. כל חי תמיד איתי
Malachai Ashur Eilais Malachai Elyon Yimei Yilech Malachai Amelu Yachem l'shuloi Malachai ashuloi Malachai Elyon Yimei yileh Malachai
תני לי שולו מלאכיו ישולוי מלאכי עליון בימי ילך מלאכי המלוכי הקודש וריחי Tais kham shuloi Malaha ya shuloi Malaha Elyoi Mimelech malcha ya meluchi
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אנחנו כאן אחים יקרים בפרשה הזאת הבאה עלינו, פרשת בו. הנה המכה התשיעית שניחתה על המצרים הייתה מכת חושך, כך התורה מתארת את המכה. הדברים הם מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה. ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותיו. המדרש מסביר שהיו כאן שני ניסים הקשורים זה בזה ושזורים זה בזה. חושך על טבעי שהצמיד את המצרים למקומם במשך שלושה ימים, ועוד אור עצום, אור ניסי שהאיר לעם ישראל. האור שהאיר לעם ישראל לא היה אור רגיל, אלא אור שאפשר להם להיכנס לבתיהם של המצרים ולראות את כל האוצרות שהטמינו המצרים שם. ואז כשהגיע זמן היציאה ממצרים, והיהודים ביקשו מהמצרים שישאילו להם את כלי הכסף והזהב שלהם, לא היו המצרים יכולים לסרב, כי היהודים ידעו בדיוק היכן תמונים היו אותם הכלים היקרים של כסף וזהב. הנס השני הזה בא כדי לאפשר את קיום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שבישר לו על גלות מצרים, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו שבני ישראל ישאלו מהשכנים שלהם המצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. האור הניסי שהאיר לבני ישראל בעת מכת החושך, בא למנוע מהמצרים להסתיר את רכושם בבתים שלהם. ובזכות האור הזה יכלו בני ישראל לקחת מהמצרים את כל אוצרותיהם ולרוקן את המצרים. כציווי השם, וניצלתם את מצרים, והפירוש ראשי, שירוקנו אותה את מצרים מכל הכסף והזהב שבה. מוסבר בספרי החסידות שהרכוש הגשמי הגדול שהוציאו בני ישראל ממצרים היה ביטוי גם לרכוש הרוחני הגדול שנשאו עמם, ניצוצות הקדושה העליונים מאוד שהיו שקועים בתוך טומאת מצרים, ועל ידי גלות מצרים הצליחו בני ישראל לגאול אותם ולהחזירם למקורם האלוקי, וזה היה עיקר. רואים אנו איפה שהקדוש ברוך הוא מסייע באופן ניסי לעבודה זו של גאולת הניצוצות של הקדושה, עד שהוא מחולל נס מיוחד שלכל בני ישראל היה אור במושבותם. הקדוש ברוך הוא נותן ליהודי אור מיוחד שמאפשר לו לחדור אל עמקי המחבואות של המצרים, ובכך שיוכלו להוציא משם את כל רכושם שהיה חייב להיות נגאל על ידי עם ישראל. אף אנו בגלותנו זו עוסקים בגאולתם של ניצוצות הקדושה הפזורים בעולם. שיהודים עוסקים בענייני העולם לשם שמיים תוך ניצולם לעבודת השם, הרי שהיהודים מעלים את אותם ניצוצות לקדושתם ולמקורם העליון. ורומזת לנו התורה שגם כשהיהודים עדיין שרויים בגלות בארץ מצרים, עוד בטרם באה הגאולה, כבר מחולל הקדוש ברוך הוא ניסים מיוחדים שעוזרים לעם הנבחר בעבודתו, שמסייעים לו בעבודתו זו. גם כשהחושך יחסה ארץ וערפל לאומים, כדברי הנביא, הרי עלי יחזרך השם, זהו אותו אור שהאיר במושבותם של עם ישראל מאת הקדוש ברוך הוא, שמאפשר לכל יהודי להכין את עצמו מתוך שמחה וטוב לבב לקבל את פני משיח צדקנו בקרוב ממש. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.